למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחיהם המאזינים. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. מה הברכה הראשונה והאחרונה של צ'ולנט? אם יש שם בתוך הצ'ונט דברים של מזונות, קישקי וכדומה, והכל כמובן מעורבב, אז ברכתו מזונות ועל המחיה. ואם אין שם, למה? כי כל שיש בו מין דגן לא בטל. אם באמת הדברים לא ממש דבוקים אחד בשני, אלא ניכרים בעין, גם בזה מעיקר הדין ברכתו מזונות, כי אוכלים את זה ביחד, אבל פה יותר נכון להפריד בין הדברים, לברך מזונות על הקישקה ולכוון לא לפתור את הדברים האחרים, ואחר כך לברך על דברים אחרים. אבל אם זה צ'ונט ממש ככה, הכל מעורבב, זה מזונות ועל המחיה. אבל אם זה לא, אם זה לא, אם אין שם מין דגן, יש שם רק תפוח אדמה, בשר או שועית וחומוס וכדומה, אין שם דברים של מין דגן, אז בכזה מצב מברכים על הרוב. ובכיוון שהרוב זה תפוח אדמה ושועית וכדומה, מברכים על זה בורא פרי אדמה וברכה האחרונה בורא נפשות כמובן. ואם החתיכות הבשר הן ניכרות בפני עצמם, אז כדאי להפריד ביניהם ולברך שתי ברכות, אבל מעיקר הדין הולכים לפי הרוב. אבל אם יש מין דגן לעולם, זה רק מזונות ועל המחיה. וכמו שאמרנו, אם הדברים ניכרים שהם בפני עצמם, אז ראוי לברך שתי ברכות על פי דברי הביאור הלכה בשם אחרי האדם בסימן ראשית בית סעיף א'. מתי נחשב יסך הדעת לעניין ברכות, ואם אפשר לבחור שיבה להתנות שכל פעם שיכנס ללמוד במדרש יוכרף שוב בברכה עד הפעם הבאה? אי אפשר סתם לאדם להגביל את הברכה אם אין לו סיבה מסוימת להגבלת הברכה. יסך דעת באופן כללי היום נאמר רק שאדם מבאר ברכה אחרונה. כל זמן שאדם עובר ברכה אחרונה, באופן כללי הוא לא מסיח דעתו, כי הרבה פעמים אדם מחליט שהוא לא רוצה לאכול ואחר כך חוזר ואוכל עוד פעם. אין יסך דעת היום, כפי שירחנו בקופה אינטט, בקופה אינדלת, בלכות ברכות, אלא רק עד שיבר ברכה האחרונה. כשנקם באמצע הלילה לשירותים, האם אפשר לעשות, לגשת ישר להתפנות, בכדי שלא לעבור על בל צ'קצו, או שחייבים קודם כל לטול ידיים, ורק אחר כך נכנס להתפנות, כדי לא לגן מקומות החוסים, בידיים תמאות. אם ישנת אחרי חצות, אז אתה יכול להתפנות ישר. אם ישנת לפני חצות, ראוי לפני כן לטול את הידיים. לגבי הסקה המרכזית, האם מותר לגעת בברזים בשבת, לפתח או לסגור? האם יש שעון שבת גם לעסקות אלו? והיות אין לי שום מושג, אשמח אם הרב יסביר. הסקה המרכזית, לפתוח את הברזים בשבת אסור, כי כשאתה פותח את הברזים אתה בעצם מזרים מים קרים, שהמים האלה עוד מעט התבשלו או באיפה שהמקום של האש או באמצעות המים החמים שמסתובבים שם, ולכן אסור לפתוח את הברזים. לסגור את הברזים מותר. אפשר לשים שעון שבת לסקה מרכזית, אבל לא לגעת בזה, לתת לזה לבד לדלק ולחבות, אבל בכל מצב לפתוח ברזים אסור, לסגור ברזים מותר. שקית מקולת המשמשת כפח ותלויה על הולאה אחת. כשבאים להכניס אשפה, צריך ביד השנייה להרחיב את פתח השקית ורק אז להכניס את האשפה. האם מותר לעשות זאת בשבת? כי הרי השקית בסיס להשפה שכבר נמצאת בה. על פי דברי הביאור הלכה בשם רב קוויגר ועוד אחרונים בסימן שינתי ציף דלת, התחתית של השקית היא בסיס, לא החלק העניון של השקית. וגם על פי השאר הציון שם בעוד חף דלת. אז לכן, אם כשאתה מזיז את החלק העליון של השקית, איפה שאין השפעה, גם החלק התחתון זז, זה אסור. אבל אם כשאתה מזיז את החלק העליון של השקית, החלק התחתון לא זז, הרי שהדבר הזה מותר. ומכיוון שהדבר הזה מאוד גבולי, אז לא ראוי להתנהג בכזו צורה, אלא ראוי מראש לתלות את השקית באופן מסודר עם שתי הידיות שלה, וככה לא צריך לגוע כל פעם בשקית, כי זה באמת דבר מאוד גבולי, שכשאתה תולה רק כלולה אחת ואתה בא להכניס השפעה, אתה מזיז את החלק השני של השקית העליון וגם החלק התחתון זז וזה בוקצה. אז ברוב הפעמים זה אסור, ולכן לא כנאי להתנהג ככה אלא בצורה נורמלית. קשה לנו בבית להקפיד על הפרדה במגבות המטבח ובמסרי לחלבי. טוב, יש פה ערכות דברים. המסקנה היא, לא צריך שיהיה מגבת בשרי מגבת לחלבי. זה לא שאנשים עכשיו נגבו את הפה עם מלא גבינה בידיים במגבת, ואחר כך אוכלים בשר ותוך כדי מנגבים והגבינה נכנסת לפה. זה לא, זה מקרים לא רק חריגים, מקרים לא מצויים בכלל. מקסימום יכול להיות שנגבו ויש קצת שיריות פה, שיריות שם, ואחר כך עוד פעם יש שיריות מהצד השני, אבל זה לא משהו שאוכלים בשר וחלב ביחד. נכון, נכון, חתחילה כדאי להגיד לילדים לא לנגב ידיים מלוכלכות במגבת, לשטוף אותם, אחר כך לנגב, אבל גם אם קרה קצת שריות, אין בזה שום איסור ולא צריך להקפיד על שתי מגבות. בדף השבועי שילד מביא מהחדר ישנם דברים מותרים לכל דברים אסורים, אך פעמים שישנם שורות קצרות או כוכביות שאיני יודע האם זה בחלק המותר או אסור בקריאה. האם ישנה דרך שכן מותר להבחין בזה האם מותר או לא, כגון להעיף מבט מלמעלה ולנסות להתרשם מהנושא? כן, מרן רב שלמה זלמן אוירבך אומר שדברים שלא מתעמקים בהם אלא העין קולטת אותם מאליהם, זה מותר. אז אם אתה רוצה להתרשם לדעת מה מותר ומה אסור, אתה לא מתעמק בקריאה, בפרט שאתה רוצה לדעת מה כן מותר לקרוא בשביל להתעסק עם הילד מה שצריך להתעסק איתו, זה מותר. ילד שלנה שהוריו רואים מי היה אבא של שבת ועושים איזה עסק, האם הדבר מותר בקריאה? בוודאי שכן, זה חינוך הילד, זה מוגדר כצורכי מצווה. האם יש עניין וחומר לבני ספרד שלא ישתמש באותו כלי זכוכית לבשרים וחלבי חם? בפסח כן, כל השנה אפשר לחתחילה. האם מותר לחזק את קשרי הציצית בשירותים? כן. לגבי ההלכה שהייתה בחידון, שאדם צריך לברך אשר עצר מיד ולא להשתהות אפילו מעט. כמו שהסברנו שם בקוף סמכי, כי הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, תגיד תודה, מישהו נתן לך 100 שקל, אתה לא אמר לו תודה עד 5 דקות, אמר לו תודה מיד, גם פה התפנית, נטלת ידיים, מיד תברך אשר עצר, לא להשעות. מה הדין אם יצא מהבית הכיסא ואשתו צריכה ממנו עזרת דחוף, ושבמהר נורא להספיק אוטובוס, ואם יעצור לברך הוא לא יכוון כמו שצריך, ואילו אם יברך עוד 5 דקות הוא יוכל לכוון מישהו ודעת, מה עדיף? נניח שאין כאן שם הישכח כי יש לו יכולת למנות מישהו שיזכיר לו, או סימן אחר כלשהו. אם באמת זה משהו מאוד דחוף, כמו הדוגמאות שהזכירו בו, ואם הוא יברך עכשיו הוא ממש יברך לא בריכוז, אז זה נחנמי, וכזה מצב עדיף להמתין, כי זה לא... זה לא ביזיון לתודה להשם. אדרבה, זה מכבד את התודה להשם. אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה בכוונה, ואני עכשיו לא יכול. אז עוד דקה, עוד 2, 3, מתי שאני אתפנה, אני יכול להגיד לו תודה בכוונה. זה בסדר. לגבי בורר, האם מזלג נמצא בצלחת כשחציו בתוכה וחציו בולט ממנה אל מחוץ לצלחת? בצלחת מלאה בפסולת, האם הוא נחשב מעורב בשעה שחלק ניכר מהידית שלו בולט אל צידי הצלחת? אם חלק נכבד מתוך המזלג נמצא בתוך הפסולת, זה נקרא תערובת. אם רק הראש של המזלג, דיינו מה שאוכלים, נמצא בתוך הפסולת, והכל מחוץ, כל הידית מחוץ, זה לא נקרא תערובת. על הווחי זה נקרא תערובת, ומה צריך לעשות? פשוט להוציא את המזלג, או את הסכין, או את הכפית, ולהשתמש. מה להשתמש? אפילו לרוקן את הפסולת לפח, זה גם נקרא להשתמש. בתוך סיגר אלקטרונית יש מינוי עם טעם ורח שמורגש בזמן האישון, אמנם אין זה דרך אכילה, אבל יש מהטעם הנאה גדולה אשר יש עניין בבחירת הטעם של המילוי. השאלה היא מכר אני צריך ורשה הכל. יש שני סוגים בסיגר האלקטרונית. יש כאלה שאתה מרגיש טעם לא נוזלי, רק טעם של אשן כזה, ופה ודאי שלא צריך ורח, ויש כאלה שזה טעם יותר נוזלי. שזה קצת גבולי, לא לברך שהכל, אלא עדיף לפתור את זה במשהו אחר, אם אתה מרגיש ממש טעם של נוזל שנכנס לגוף. אישה שלא מספיקה להתפלל בשבת בבוקר, מאיזה זמן מתחיל חיובה בקידוש כדי לסור עליה לפני הקידוש? אם אישה לא מתפללת, מיד שהיא קמה, חל עליה חובת קידוש, וממילא היא לא יכולה לאכול ואפילו לא לשתות לפני הקידוש. אם היא רגילה להתפלל, אז לא יכולה לה חובת קידוש, אז היא יכולה לפחות לשתות לפני התפילה, תגיד בקודת השחק ואחר כך תשתה. ומי שמקילה גם לאכול בשעת חג, יש לו מה לסמוך. אבל אם היא לא רגילה להתפלל, אז ממילא חלה לה חובת קידוש מיד. כי אדם שרגיל להתפלל, אז חובת קידוש לא חלה לפני תפילה. כי אין קידוש למקום סעודה, ואסור לסעוד לפני התפילה. אבל אישה שלא רגילה להתפלל, היא יכולה כבר לסעוד מיד, אז היא צריכה גם לקדש, אז היא לא יכולה אפילו לשתות. נכון שיש פוסקים שמקילים, הרן הרובד איזה צהל מקל, בחזון עובדיה שבת ב' לאישה שאפילו שהיא לא רגילה להתפלל, לשתות או אפילו בשעת הצחק לאכול דבר מה, לפני שתעשה קידוש, כי הוא מצרף פה גם את שיטת הרעבה, עד שאין איסור לאכול ולשתות לפני קידוש היום, מה שבית יוסף מביא רשפטת, מרן לא פוסק ככה, מרן כמו פוסק הראש, שאסור לאכול ולשתות לפני קידוש היום. הוא פוסק את שיטת מערם חלב, שהוא אומר שנשים לא יחייבות בקידוש היום, אז הוא עושה פה ספק ספקה. לפחות בשעת הצורך. אבל ילדת, יש הרבה פוסקים שלא מקבלים את הספק ספקה הזה, ואוסרים על האישה, ולפי הפוסקים המחמירים, אז באמת אסור לאישה לאכול ולשתות, עד שתעשה קידוש, אם היא לא רגילה להתפלל. לגבי מים אחרונים, אדם אוכל ונתן מים אחרונים, ואז נזכר שהוא צמא, ידוע דעתו של הירים, שאז הברכה היא רק בדרבנן, שלטעים בכי אגב נכון יותר לשתות גם לבני ספרד. ודאי שלא, כיוון שלבני ספרד אסור לשתות אחרי מים אחרונים. אסור, הלכה פסוקה בשולחן ובקופה אינטי ציפה א', אז מה יעשה איסור כדי להרוויח דעה שהיא לא מעיקר הדין, שהרי בית יוסף בקופ צדיק זין סיף ד' לא פסק את העיריים, אלא פסק שברכת המזון דאורייתא גם בלי, גם בלי לשתות, וגם אם זה לא היה ככה, אם אסור זה אסור, אז ודאי שלא ישתה. אם שמנו לחם על הפלטה, על כלי הפוך והלחם התקשה, האם יש בזה בעיה? לכתחילה לא לעשות כזה דבר, כי יש מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים, האם מותר לעשות בשבת מלחם צטימים. דעת המערשם, וכך פוסק מרן הרב עובדיה שזה מותר, ודעת השואל ומשיב, ועוד פוסקים, וכך פוסק הכף החיים, והאור לציון שזה אסור, שלא נאמר בזה לאפייה אחר אפייה, כי האפייה השנייה היא שונה מהאפייה הראשונה. אז סתם שזה נהיה קצת קשה, זה לא נקרא צטימים. אני מדבר ממש נהיה כמו קשה, כמו צטימים. תחילו לא לעשות את זה. לפי החזון עובדיה, מותר לך תחילה, אבל כפי שאמרתי, יש פוסקים שחולקים, ולפי שיטתם זה ממש חשש דאורייתא. בדיעבד, מותר לאכול את זה, כי זה מחלוקת את הפוסקים. אבל לך תחילה, לחמם את הלחם כן, אבל לא לתת לו להתקשות עד שיהיה צלימים. יש לנו מקרים מהדגמים הישנים, לא הדיגיטליים, האם צריך להחמיר, לא לפתח אותו כאשר המנוע לא פועל? המקרים הישנים שלא קורה שום דבר בפתיחה, לא מעברר ולא זמזומים ולא צפצופים ולא רישומים דיגיטליים, מותר לפתוח אותו כשהמנוע עובד, ומעיקר הדין גם כשהמנוע לא עובד מותר לפתוח אותו, כי זה גרמה בפסיקרה שבדרבנן, המחמיר לפתחו רק כשהמנוע עובד, תבוא עליו ברכה, ומעיקר הדין מותר לפתוח אותו גם כשהמנוע לא עובד. אפשר בבקשה הסבר איך אני יכולה להסיר בבוקר את המגש עם הפמוטות, עם הנרות? האם מספיק לשים טבעת יעלום ולהרים את המגש, או שטבעת צריכה להיות כבר בכניסת השבת? בוודאי ובוודאי שכשרוצים להרים את המגש עם הנרות, צריך לשים את דבר היתר, בין אם זה חלה שזקוקים ליל השבת, בין אם טבעת מאוד יקרה, לשים את זה בכניסת השבת, לפני השקיעה. כי אם לשים את זה רק באמצע השבת, זה לא יעזור כלום, כי זה כבר הפך להיות בסיס לדבר האסור, בבין השמשות, ומיגוד התקצה לבין השמשות, התקצה לכל יום, לכן הפוסקים מזהירים, כפי שמביא המשנה ברורה בסימן רשעין זין, סיף קטן יתחת, לשים את דבר היתר, לפני כניסת השבת. כאשר שמים בוסם, כמובן שאם מדובר בפמוטות לא יקרים, פמוטות לא יקרות, אז לבני ספרד מספיק לעשות תנאי, כי זה לצורך מקומו. לבני אשכנז גם בזה צריך לשים את הטבעת. אבל אם הפמוטות מכסף וכדומה שמקפידים עליהם, או אפילו מזכוכית, אבל ככה משהו מכובד ומעודר, אז גם לבני ספרד צריך להקפיד לשים דבר יותר על המגש. כאשר שמים בושם בשבת ישירות על הגוף, רחוק מהבגד, ואחר כך הבגד או המצעים נוגעים באותו מקום ומקבלים ריח, אם יש בזה בעיה, זה נקרא פסיק רשע באיסור מוליד. הרי אסור לאדם לשפריץ בושם על בגד, כי זה מוליד. ופה הוא לא מתכוון להוליד, הוא מתכוון ללבוש את הבגד או להתכסות עם הסמיכה, אבל נכנס ריח והוא נהנה מזה, זה פסיק רשע באיסור מוליד. נחלקו בזה מגן אברהם והטז, חרת המשנה ברורה בסימן תרנך, סעיף קטן זין, גם בשער ציון שם זין ח', שלכתחילה יש להיזהר, ובשעת הצורך, בשעת הדחק אפשר להקל. אז לכן, אדם שרוצה לשים בושם בשבת על הגוף, ישים את זה באופן כזה, שהבגד לא נוגע אחר כך בבושם, כדי שלא יהיה פה בעיה של הולדת ריח בבגד. או למשל, אם אדם רוצה לשים דורדורן בשבת, הספרי, או הגולה, שזה מימי, לא המוצק ולא הג'ל, שזה בעיה של ממריח. ואחר כך הוא שם את הבגד ועובר ריח נעים, הוא נהנה מזה. אז נתחילה לא לעשות כזה דבר. אבל בשעת הצורך, כגון שהוא מאוד חייב וזה וכדומה, אז מותר. בירחתי שחיין על פמולית רגילה שצבע של הפרי בתוכו הוא לבן, הביאו לי פמולית שהצבע של הפרי בתוכו הוא בצבע אדום. האם צריך לברך על זה שוב פעם שחיינו? לא מברכים שחיינו שוב על אותו... על אותו פרי שהוא מאותו זן, אפילו שהוא סוג קצת שונה. כך מתבאר בדברי הפוסקים בסימן רשכפי סעיף ד'. האם מותר לאחר קידוש הרבה לשתות קודם תה ורק לאחר 5 דקות לברך מזונות? לכתחילה צריך להקפיד שהקידוש והסעודה יהיו סמוכים אחד לשני, כמו שמבואר בדברי הרמ"א בסימן רשעין ג' סעיף ב'. אז לכן, ברגע שעושים קידוש, מיד לאכול את העוגות. אם באמת לא אכלו מיד, ברשע עם ג' סעיף ג', אם לא אכלו מיד והשתאו קצת, אז זה לא מעכב. אם השתאו הרבה זמן, יותר מ-72 דקות, זה מעכב. אבל לכתחילה, צריך שזה יהיה מיד. אז לכן, אם עושים קידוש ועכשיו רוצים לשתות קוסטה, ולוקח איזה 5 דקות, 10 דקות, ואחר כך עוגות, זה לא לכתחילה, לאכול קודם כל כזית עוגה ואחר כך לשתות הקוסטה, או תוך כדי ביחד, כן. האם מברכים על גליליות באמצע סעודה? גליליות מברכים עליהם באמצע סעודה, כיוון שגליליות עשויות מדבר שאין לו תורת פת, זה עיטופים של פסים דקים מאוד מאוד של ופלה, ולכן אין לזה תורת פת, על פי המבואר בסימן קסמחת סעיף תתוו, טרוקנין וטריטה, ולכן מברכים על זה באמצע הסעודה, בורא מיני מזונות. טוב, אני רואה שיש לנו פה המון שאלות היום, ולא נוכל להתייחס לכולם, רק אולי ניקח עוד כמה שאלות. אני ממש מתנצל בפני השולחים שלא מתייחסים לכולם, כי אם אני אתייחס לכל מה ששאלו פה, זה פשוט ייקח עד סוף שעה. חמותי משתמש במים חמים, גם בוילר וגם דוד שמש, שמעתי לה שזה בעיה, אמרה לי שהרב עובדיה מתיר, שמעתי שהרב שאסור, מה היא צריכה לעשות? בעיקרון, מה שמרן הרב עובדיה מתיר בתשובה המפורסמת, ביבי עומר חלק ד' סימן למדל, זה על דוד שמש. אל בוילר הוא לא מתיר, הוא אוסר את זה, יש ביבי עומר חלק ט' שהוא קצת מביא סטיפים לפה ולשם, אז באופן כללי צריך לדעת שדוד שמש זה מחלוקת, ובאמת היה בי עומר מתיר, וגם שם הוא כותב בסוף התשובה שמחמיר תבוא עליו ברכה, כן? הרבה לא יודעים את זה, ובבוילר לא להשתמש בשבת. לא להשתמש. אם את יודעת שאותו יודע שתגיד ולא ישמעו לך, אז אל תגיד כלום, בסדר? אבל לכתחילה, בוודאי שלא להשתמש בזה ודאי שלא, וגם מי שמשתמש להגיד לו שבבוילר לא משתמשים בשבת. בשבת האחרונה מצאנו במגירת הסכום החלבי מזלג בשרי. האם ניתן להוציאו משם בשבת ושיש כאן בורר? זה נקרא בורר כי זה משמש לשני דברים נפרדים. זה אותו מזלג, אבל זה לבשרי וזה לחלבי. זה דברים של איסור, זה נקרא בורר. ואם כבר הוציא בשבת את המזלג בלי שחשב שהדבר אסור, מה עליו לעשות במזלג? יש אומרים שאם אדם ברר ואחר כך הוא ישתמש לאלתר, יש אומרים שהוא תיקן את האיסור. אם אדם ברר לא על דעת לאכול לאלתר ויוכל לאלתר. עיקר ההלכה אנחנו פוסקים לא ככה. אז ככה שאין הרבה מה לעשות בדבר הזה. בקבוק עם פקק פלסטיק ששכח לפותחו לפני שבת, האם מכיוון שיש לפקק שם כלי מלפני כן, הרי שעושה חור בפקק הוא סותר כלי וזה יהיה אסור. זה לא נקרא סותר כי זה מוסטיקי, דבר שהם רגילים לזרוק אותו בגמר השימוש זה מוסטיקי ואין איזה דין סותר. ולכן אני חוזר על מה שדיברנו בעבר, פקקי מתכת אסור לפתח אותם בשבת, פקקי פלסטיק, מי שמכיר יש לו מה שיסמוך, אבל גם זה לך תחילה לפתח לפני שבת, ואם אדם לא פתח לפני שבת, אז בפקק מתכת יעשה נקב מלמעלה, ואז יכול לפתוח נקב רחב, ובפקק פלסטיק גם יעשה ככה, אבל מי שפותח או פותח בשינוי, כגון שתופס את הפקק ומסובב את הבקבוק, אז אני לא אומר שמותר, אני אומר שיש לו מה שיסמוך בפלסטיק, לא במתכת. טוב, צר לי, אבל אני רואה שיש פה יותר מדי שאלות, אנחנו לא נוכל להתייחס אל הכל, אז נסתפק בזה להיום. 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
עם ישראל מתקרב לאבא שבשמיים. בעקבות המצב, משפחות רבות רוצות להצטרף ולהנות מאור השבת. ארגון ושמרו מעניק להם בזכותכם בלי עלות ערכת שבת מלאה. עזרו לנו ורכשו עבורם את הערכה בעלות חד פעמית של 770 שקלים בלבד. חייגו עכשיו 0547-580-0058 ושמרו כדי שעוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
תגידו, אתם כבר הצטרפתם למכירה הסינית של עזר מציון?
עשרות מתנות, אין סוף זכויות. לרכישת כרטיסים חפשו עזר מציון.
ותן בליבנו, האזינו לקטע משיעורו של הרב חיים דוד קובלסקי על חשיבות הלימוד היומי.
יש לדבר למוח ויש לדבר ללב, לכן קוראים זה ותן בליבנו. רבי שמעון מדבר ללב שלי, ומי מדבר אליי? רבי שמעון עצמו אומר לי את זה. רבי שמעון אומר לי עיצה, עיצה איך שאני אוכל לסמוח, עיצה איך אני יכול שאני לא אגרום כעס. רבי שמעון מדבר אליי.
ותן בליבנו, להצטרפות לקבלת ספרון ללימוד יומי חייגו, כוכבית 3764, ותן בליבנו, כוכבית 3764.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שוב לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום, דיבר אליעזר, רציתי לשאול שתי שאלות בהלכות מוקצה, שאלה אחת לגבי מנורה.
צר לי מאוד, נצטרך להסתפק בשאלה אחת כדי לא לגרום איפה ואיפה בין המאזינים, מכילה. כן.
בסדר גמור. אסור להרים ילד שיש לו ביד מוקצה. עכשיו אני שואל, אם יש לי ילד על הברכיים שיושב עליי, והוא לוקח מוקצה, או שהוא קורא חתיכה ממפת ניילון נגיד, וזה מוקצה, האם אני צריך להוריד אותו מהברכיים בעצם, או לא?
ברגע כל האיסור בהרמת ילד, ברגע שאתה מרים אותו, אז זה נחשב שאתה כביכול מטלטל את המוקצה. ברגע שאתה מרים את הילד, זה נחשב כאילו אתה מטלטל את המוקצה. אבל אם אתה לא מרים את הילד, הוא יושב על הברכיים והוא תפס מוקצה ביד, בכזה מצב, מכיוון שאתה לא מרים אותו, הוא היה פה לפני כן, ואתה לא עושה פה איזה פעולה של הרמה, ונצרף לזה שיש איזה צורך הכרחי שישב עליך וכדומה, אז בכזה מצב אפשר להקל בדבר הזה.
ואם הוא יהיה על הכתפיים ונניח, אני יודע, ישבור איזה יקרה נייר נגיד ויהיה לו מוקצה ביד, זה גם אותו דבר, כי אני לא זז בעצם, כי אני לא מרים אותו בעצם.
כן, זה כביכול כמו דבר שבא לידו בהתאר, ואתה ממשיך את הפעולה הקודמת. דבר שבא לידו בהתאר, ואתה ממשיך את הפעולה הקודמת, אז בכזה מצב יותר אפשר להקים.
כן, בעצם, אבל אם אין בעיה, אז בעצם, אני מבין שזה צירופים, זאת אומרת, אם אין בעיה,
זה צירופים, זה צירופים. לכתחילה, אז באמת, אם קרה כזה מצב, אז להוריד את הילד, אבל אם יש צורך מסוים, אז אפשר להקל, כי זה נקרא, בא לידו ביתר, ואז באמת אפשר להמשיך את הטלטול הקודם.
כן, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה לרב על התוכנית, מה שנהנים כל שבוע מחדש.
ברוך תהיה.
רציתי לשאול הרב, מעבר במעלה מרוזנבורג, שבעצם מעשר כספים זה לא חיוב מדאורייתא מדרבנן, אלא זה
מנהג חשוב. מנהג חשוב. ככה נוקטים להלכה, מנהג חשוב, כן.
כן, עכשיו, הסתכלתי קצת בפסקים, וידוע שהרי האשכנזים יותר הקפידו על המנהג הזה, ואילו הספרדים רק בדור האחרון, ספרדים, תימנים, בדור האחרון יותר התחילו להקפיד.
מי אמר לך את זה? מי אמר לך את זה?
ראיתי זה, ושוכל אנחנו קוצר לרב רצבי, שהוא כותב שבעצם, תימנים ודאי שכאילו,
כן, אבל הוא כותב, הוא מאיפה הרב רצבי יודע את המנהגים של הספרדים שהיה לפני 200-300 שנה? טוב.
הוא התייחס יותר מתימנים, גם משהו שהוא גם מדבר על הספרדים, נעזוב את זה.
אני לא יודע, זה דבר שצריך לקחת אותו בערבון, אני לא שמעתי אף פעם כזה דבר, שהספרדים לא הקפידו על מעשר כספים, למה? טוב, הקופני, מה שאלתך?
הוא מביא כמה פוסקים.
כן, אבל שוב פעם, יש תימנים וספרדים. תימן זה תימן וספרד זה ספרד. זה שתי מקומות שונים לגמרי, כן? אין קשר בין הדברים.
אז אתה אמר שגם הספרדים הקפידו על זה.
אני לא אמרתי שהקפידו, אני רק לא שמעתי אף פעם שלא הקפידו, וכל זמן שאין לנו מקור ברור לכזה דבר שלא הקפידו, לא נוכל להגיד. אבל איך שלא יהיה, למעשה, היום מקפידים, וצריך להקפיד, וצריך לדעת שזה לא עונש, זה לא עונש, זה פרס, בשביל אם אדם רוצה שלא ברכה בכסף, זה פרס.
אני בא מתמול אחר. עכשיו, כיוון שזה מנהג, כן? אז מנהג חשוב, כמובן שהוא מחייב, וכמובן שבדור האחרון כבר נהגו בזה בתורה של עוד משהו
מאוד מחייב. מה השאלה?
אז כן, אז השאלה היא, אדם נגיד רוצה לתרום לכולל או זה, אז בוודאי יכול לעשות כספים, נכון? להחזיק לומדי תורה.
כן.
אני אשאל שאלה, נגיד אדם רוצה ללמוד בכולל ערב ואין אין, אין מקום, אז האם הוא יכול להגיד לראש כולל, תקח מהמעשרות שלי ותתן לי להיכנס לכולל?
התשובה היא שלא. התשובה היא שלא, מעשר כספים זה לא מסחר. אי אפשר לעשות, אני נותן לך מעשר כספים ואתה תחזיר לי בצורה אחרת. הוא יכול להגיד לראש כולל, אני תורם לך מעשר כספים, אם תרצה תוכל לשלם לי, אבל לא בתור תנאי שאני נותן לך ואתה מחזיר לי. זה כמו שיש הרבה כאלה במשפחות שהגיסים ככה ביניהם, זה נותן לזה וזה נותן לזה. אם זה בתור דבר קבוע וכמו תנאי כזה, זה לא מסחר.
אני שואל את השאלה, מאיפה קבעו את ההלכות האלה? אם זה מנהג חשוב, איפה כאילו קבעו שאסור לך לעשות באופן כזה,
יש היגיון, היגיון לכל דבר, היגיון מאוד בריא לכל דבר. מעשר כספים, מה רצו? רצו שתיקח מהכסף שלך ותוציא אותו החוצה למישהו אחר, שתרגיש שאתה נותן צדקה למישהו אחר, שבזכות הצדקה שלך אנשים אחרים ייהנו, עניים, מבריחים, יתומים, אלמנות. לא רצו שתכניס את הכסף לכיס שלך בחזרה, תוציא מכיס ימין ותכניס מכיס שמאל. זה נקרא לעשות מסחר על ההלכה, זה מאוד פשוט, לא צריך לזה שום מקור.
אבל שאלה
קטנה, טוב, בוא נסיים בחצי של האחרונה הזאת, כי יש לנו הרבה על הקו, כן?
אז רק כאילו, לפי הרמב"ם הרי מבואר שתלמוד תורה שלו עצמו קודם לשל אחרים. אז אם הוא לא מחזיק תורה על ידי שהוא
תורה או שהוא תנה... אין קשר, זה לא קשור למעשר כספים. מעשר כספים זה כסף שצריך לצאת ממך למישהו אחר. תלמוד תורה זה חשוב, מעשר כספים זה משהו אחר, ולא מערבבים בין דבר לדבר. אין קשר.
והמקום של זה זה מההיגיון, זה המקום כאילו...
פשוט מאוד, כן. פשוט, וזה הסברה דאורייתא, פשוט. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
מה אמר הרב, ערב טוב, החודש טוב.
ערב מצוין.
עשיתי הנחה, אבל עשיתי לשאול שאלה, אם אני לא צודק בהנחה, עכשיו יתקן אותי. אם יש לי בוטנים וסוכרים, ונגיד, אני יודע מה, אננס, ואני יותר אוהב אננס מבוטנים, אבל אם הבוטנים הם סוכרים, אני יותר אוהב את הבוטנים הם סוכרים. מה נקרא חביב? אז חשבתי כאילו...
לא הבנתי את השאלה, הבוטנים לא מסוכרים אז אתה אוהב יותר אננס, ואם הבוטנים מסוכרים אתה יותר אוהב בוטנים?
לא, עוד פעם, הפוך. אם מסוכרים אני יותר אוהב אותם מאננס, אבל בלי מסוכרים לא, רגיל. אז השאלה, אז כאילו...
בלי מסוכרים אתה אוהב יותר אננס, ועם מסוכרים אתה אוהב יותר רב בוטנים, נכון?
יפה.
ועכשיו הבוטנים מסוכרים, אז זה החביב.
יפה. עכשיו, אם זה ככה, אז אני אומר, רואים מפה שכל דבר שהוא חיצוני, גם כן סוף סוף הוא עושה לי את הדבר החביב, אז נקרא חביב. אז אכן אני שואל שאלה, כאילו, יש לי מלא ציורים שזה נוגע, ולא יודע אם צריך להיזהר בזה. דוגמה, נגיד דוגמה פשוטה, ויש לזה מלא דוגמאות. נגיד, אם אדם נגיד אוכל מלאווח, ועל המלאווח הוא שם, דמה, איזה רסק, או כל מיני ממרחים, או ביצה וזה, ועכשיו, כאילו, לפני שהוא מתחיל מה שנקרא לאכול את המלאווח עם הביצה, הוא עושה כזה מזונות על איזה פינה במלאווח. האם זה בעצם שלא כדין, כי הוא לא מברך על חביב? או נגיד יש לו אוכל עם מלח, או שהוא עדיין... טוב, אם הוא עדיין לא שמת מלח, אולי זה נקרא לו לפניו. זה עוד שאלה, אבל... הרב מבין מה אני שואל?
כן, אבל פה זה הכל דבר אחד. זה לא שני דברים שאתה מברך. חביב ולא חביב זה שתי מאכלים. יש לך מאכל א' ומאכל ב', יש לך ביסקוויט ויש לך עוגה. נגיד שתיהם לא שלמים. העוגה יותר חביבה מהביסקוויט, אז אומרים לך, תברך על העוגה ולא על ביסקוויט. אבל אם בעוגה עצמה... יש לך חלק שיש יותר קרם, וחלק פחות קרם, חלק ממולא, וחלק... אז זה הכל דבר אחד, זה לא שברכתי פה על משהו... בסופו של דבר אני מברך את זה, אבל אני אוכל אותו, זה יחידה אחת, זה לא שתי יחידות. גם המלאוך אותו דבר, זה יחידה אחת.
למרות שאין בו שום טעם אחר עם משהו
אין קשר, אין קשר. זה כמו שאתה מברך על עוגה שיש בה מילוי של תמרים, ואתה מברך מזונות, ואתה נותן טעימה מהחלק העליון, ועד שתגיע לתמרים, ייקח עוד כמה זמן. זה לא נקרא שלא בירחתי עכשיו על החביב, כי החלק עם התמרים יותר חביב. זה לא, זה הדבר אחד, זה פשוט.
אוקיי. אפשר, מה שהרב שבוע שעבר אמר, כשזה הרב, שהרב שאל אותו על בורר עם העלונים, חמש העלונים, זאת העלון, הרב משהו צריך לחשוב. רק סתם, אני לא ינתי כל כך, אבל זה לא המחלוקת עם המשנה ברורה וחזוני שעל להוציא עצם, שעיקר כוונתו לפסולת, אבל הוא מוצץ אותו קצת, שהמשנה ברורה מתיר את זה.
לא, לא קשור, לא שייך. לא שייך לפה בכלל.
גם פה הוא בורר בשיקה כנתו לאחר הזמן ו...
לא שייך לפה בכלל, אבל לא נוכל להאריך כי זה כבר שאלה שנייה וממתינים על הקו, אבל זה לא שייך לפה בכלל. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, ערב טוב, חודש יום מבורך.
חודש טוב גם לך.
תודה רבה לרב על השיעורים. רציתי לשאול הרב אם מישהו מבקש ממני מכונת תספורת, ואני יודע שיכול להיות שהוא השתמש במקומות שאסור שם לגלח. האם מותר לי להביא לו?
אם ברור לך שהוא השתמש במכונת התספורת באופן האסור, אסור לך להביא לו. אבל אם לא ברור לך, אלא יכול להיות שהוא השתמש בהתה, יכול להשתמש באיסור, אין בזה לפני עיוור. לא אומרים לפני עיוור בספק איסור. כך כתוב ברטב"א ובעוד ראשונים, וכך מעריך החפץ חיים בהלכות לשון הרע.
ואני צריך לשאול אותו? איפה הוא עומד להשתמש?
אם אחד כזה, אם זה בן אדם שיודע הלכות, אז לא צריך לשאול אותו. אם אתה נותן לבן אדם שלא שומר תורה ומצוות, אז לא רק לשאול אותו, גם להדריך אותו. שאלה למי אתה נותן.
אם יש ספק, אני צריך לשאול אותו.
עוד פעם. אם אתה נותן לאדם ששומר תורה ומצוות, אז אנחנו תולים שהוא יודע מה לעשות ואיך לעשות. אם אתה נותן לבן אדם שלא שומר תורה ומצוות, אז לא רק צריך לשאול אותו, גם צריך להדריך אותו.
הבנתי, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום הרב, רציתי לשאול לגבי נרות שבת.
כן.
יש לנו שבת, השבת חתן. האישה יוצאת עם הילדים יותר מוקדם, לפני הפלגה מנחה מהבית, כדי לארגן את המקום, זה פשוט בקצה אחד של העיר. ואני יוצא יותר מאוחר מהבית, קרוב לשבת כבר. וחוזרים לישון בלילה בבית שלנו. לגבי הדלקת נרות שבת, מה
לעשות? אז אשתך לא יכולה להדליק לפני שהיא יוצאת, מכיוון שזה לפני פלגה מנחה? זה מפורש ברס המרגים לסעיף ד'. יש שתי אופציות מה לעשות פה. או שהרי אתם אוכלים במקום שמה. אתם לא אוכלים בבית, אתם אוכלים איפה שהיא הולכת לסדר, נכון?
נכון, כן.
אז יש אופציה אחת שהיא תדליק שם את הנרות, כי זה מקום אכילה וזה בסדר גמור. ויש אופציה שנייה שאתה תדליק בבית. הרי חובה זה על האיש ועל האישה אותו דבר. נתנו נכון. לאישה זכות קדימה מכל מיני סיבות, שעיקרו של בית, איבדה אורו של עולם וכו', כמו שמבואו ברסמך ג'. אבל אם זה לא אפשרי שהאישה תדליק, הבעל מדליק. האפשרות הראשונה עדיפה. שהיא תדליק במקום שאתם אוכלים. אם זה לא מסתדר בכל סיבה שלא תהיה, אתה תדיג בבית שלכם, והיא גם תצא ידי חובה.
בעצם הרב אומר שהעדיפות הראשונה
שהיא תדליק
במקום האכילה היא ברכה, נכון?
רק היא מדליקה? כנראה.
זהו, זה ההתלבטות, כי יש שם כמה משפחות, אנחנו נהיה שם כמה משפחות.
אז אם זה בנות אשכנז, כולם מדליקות היא ברכה, אם זה בנות ספרד, רק הראשונה. זה לא אומר שהיא לא יכולה להדליק, ודאי שהיא תדליק, אבל את הברכה היא תשמע מזאת שמדליקה לפניה. האופציה הראשונה זה עדיף, כי זה המצווה של האישה, אבל אם זה לא מסתדר, אז אתה תדליק בבית, היא ברכה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי משאבת חלב בשבת. מה עדיף, משאבה חשמלית או משאבה ידנית?
מה מדובר, ששואבים לאיבוד או שואבים להשתמש? מה מדובר?
לאיבוד. לאיבוד, כן.
כן, מדברים על... עוד פעם, יש שתי אופציות למשאבה. יש משאבה שמשתמשים בשביל התינוק, בגרמה, ויש משאבה שמלאיבוד, כי יש גודש וכדומה.
גודש וכדומה.
כן. אם יש גודש ומשתמשים לאיבוד, אז בעיקרון... עדיף להשתמש במשאבה ידנית, כמובן בסימן שאלה מצפחת, שחליבה לאיבוד כשיש צער מותר. למה זה עדיף מהמשאבה החשמלית? כי במשאבה החשמלית הרבה פעמים מסתפחים עם ההפעלה של המשאבה. אז לכן יותר טוב להשתמש עם המשאבה הידנית. אבל גם המשאבה החשמלית זה בסדר על ידי שעון שבת וכדומה.
כן.
ואם לא רוצים שזה ילך לאיבוד, רוצים להשתמש, אז במשאבה ידנית אסור להשתמש, כי זה לא פיקוח נפש. אפשר במשאבה חשמלית בגרמה. דהיינו, שהאישה מחברת את המשאבה לגופה לפני שהיא נדלקת, אבל פה צריך לשים לב שלא תופסת את זה עם היד, אלא עם הבגד זה נתפס, ואחרי 5 דקות זה ידע כמו שעון שבת, ואז זה גרמה לצורך תינוק, זה צורך גדול, זה מותר.
אז כאילו, דווקא כשמשתמשים בגרמה, כאילו מותר, אז מותר להשתמש בחלב? או שעדיף שלא?
כל חלב אם נחשב צורך תינוק לתינוק. בסדר? אם יש לו כבר חלב אם, וזה לא שצריכים את החלב הזה, זה לא צורך גדול. אבל אם אין לו מספיק חלב אם, ולכן משתמשים בתחליפי חלב, אז זה מוגדר צורך גדול. זה לא מוגדר פיקוח נפש שנתיר איסור דורייתא, אבל זה מוגדר צורך גדול כדי שנתיר גרמה. אז לכן אני אומר, השאלה מה המצב? אם המצב שיש מספיק, יש מספיק חלב לתינוק, אז לא נתיר את זה בגרמה. אבל אם אין מספיק חלב אם לתינוק, אז נתיר בגרמה, בשעון שבת, כמו שאמרתי, ולהקפיד על מה שאמרתי, שלחבר לגוף ולשים על זה בגד, שתפוס את זה טוב לפני שזה נדלק.
אז אם זה לאיבוד, אז זה שתי מותרים, גם בשעון שבת ולאיבוד?
אם זה לאיבוד, אז גם חשמלי מותר וגם ידני מותר. שמים חומר פוגם, מה זה לאיבוד? שנסביר רק.
סבון.
חומר פוגם סבון בבית קיבול, וחולבים לאיבוד. גם חשמלי מותר וגם ידני מותר, אמרתי... קצת עדיף ידני מכל מיני סיבות שמסתפחים לפעמים בחשמל שם.
וכשזה כן בחשמל, זה חשמלי, אז לפני שזה נדלק?
אם זה חשמלי לאיבוד?
לאיבוד.
אם זה לאיבוד, אז אפשר גם אחרי שזה, גם אחרי שזה דלוק לשאוב לאיבוד. אבל צריך להקפיד שלא יבצר מצב שהיצירת וקום מתבצעת, כי יש כאלה משאבות חשמליות שכשהאישה מחברת את זה לגוף אז היא יוצרת את היצירת וקום. זה צריך להקפיד שזה לא יקרה. לכן אמרתי שבגלל שיש פה זה קצת בעיות, עדיף לאיבוד להשתמש בידני ולא בחשמלי.
טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין. שלום.
כן, שלום, שומעים אותי?
כן.
כן, רציתי לשאול את הרב לגבי בן אדם שנמצא בסדר א' או נמצא בעבודה והוא רוצה לאכול ולשתות באותו זמן, אז הרב מביא שם בקופה עם ת' סעיף ג' בספר נראה לי, שיש לכוון שלא לפתור בגלל שיעבור שיעור עיכול. והרב גם מביא, הרב גם מביא בעניין של המשך
אכילה. מה, 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 מה לא לפתור? מה לא לפתור?
שיש לכוון, בגלל שיעבור שיעור עיכול, על הרב מביא שם דוגמה של פרי במשקה, בגלל שיעבור שיעור עיכול על הפרי, אחרי בנם מתכן להמשיך לשתות, כמובן בשעה וחצי, משהו כזה, אז בגלל שיעבור שיעור עיכול, אז על הפרי, אז שיכוון בבורי נפשות שלו לא לפתור את המים, ואחרי זה
הוא לא צריך... הוא שתה מים ואכל פרי, ועכשיו הוא רוצה לבורי נפשות על הפרי, להמשיך לשתות את המים, ושיכוון בבורי נפשות של הפרי, לא לפתור את המים, כן.
כן, כן, סליחה שהייתי ברור. עכשיו, השאלה היא פשוט, מעשית, הרב גם כותב את זה בקוף בי דלת, מה עושים כאשר בן אדם ניגש לאכול כמה דברים? אני פשוט שואל על סדר א', כי סדר בוקר, כי זה משהו שאצלי זה שייך. אדם רוצה לאכול כל מיני מאכלים. יכול להיות שהוא אוכל בבוקר איזה דגני בוקר עם חלב, ומברך על זה שהכל, אדמה תלוי בפי מה זה, ואחרי חצי שעה הוא רוצה, פתאום אוכל רוגלח עם הקפה, לצורך העניין. הרב, מה נחשב בעצם מאכל אכילה אחד, דברים שהם נחשבים ככל להמשך אכילה אחד, שבזה שאנחנו רואים שהשיעור שלו, שהוא נמשך, והוא לא צריך לחשוב לשיעור עיכול, אף על פי שהוא לא אוכל מאותו מאכל, אז אנחנו רואים שנמשך לו השיעור עיכול. בעצם, הרב מביא שם דוגמאות של סעודת חתן, ובן אדם שנמצא באיזו הזכרה, אבל איך משייכים מאכל שהוא לא דומה, שוקולד,
שזה אכילה אחת,
דברים כאלו.
שזה אכילה אחת, לא שתי אכילות.
איך מחשבים את זה בתור אכילה אחת?
אם אתה עכשיו אוכל חלב, אתה אוכל חלב עם דגני בוקר. בסדר? בשעה 9 בבוקר. ובשעה 10 החלטת לאכול תפוח. אין קשר בין האכילות. זה שתי דברים נפרדים, וזה לא יכול להמשיך את העיכול.
ורוגלח וקראקר.
לא משנה, גם רוגלח. אם רואים שיש נתק בין האכילות ולא קשור אחד לשני, אז זה לא יכול להמשיך.
מה גורם לנתק הזה?
השאלה, הצורה של האכילה שלך. הצורה של האכילה שלך, שאתה עכשיו ככה רגיל לאכול, כל חצי שעה, כל 40 דקות אתה אוכל, אז זה נקרא שזה ממשיך את השיעור של העיכול. זה אתה נמצא בתוך אכילה אחת. אבל אם זה משהו במקרה שפתאום אחרי שעה בא לך לאכול איזה רוגלח, זה לא קשור לאכילה שלפני שעה.
גם אם זה מאותו אמין, הרב חושב שמאותו אמין שם זה לא, זה ממשיך, לא משנה מה זה. עכשיו, אותו אמין זה יכול להיות תפוח ותפוח, זה יכול להיות גם מזונות, הרב מביא שם שגם מזונות מסוג אחר. מה זה מזונות מסוג אחר?
מסוג אחר זה כמו שאכלת ביסקוויטי ואחר כך רוגלח, אבל זה רגילות שאתה ככה אוכל ביסקוויטי ואחר כך רוגלח, זה ממשיך את העיכול.
בגלל שזה מין דגן? בגלל שזה מין דגן?
זה הכל מיני מזונות, כן. בגלל שהכל מיני מזונות, כן.
אז אם אדם יאכל, לצורך, אם אדם יאכל קערה של קריות, ואחרי זה, אחרי חצי שעה הוא יאכל קרקר, זה נחשב מין אחד.
זה נחשב להמשך עיכול, כן. הוא לא מפסיד את הברכה האחרונה, כן.
ובמים, הרב כותב שבמים זה לא. אז אם אדם יאכל משהו, יאכל רוגלח, אחרי 20 דקות הוא ישתה קפה, זה ימשיך או לא ימשיך את האכילה הזאת?
לא, לא ימשיך, כי זה לא קשור. אין קשר בין הרוגלח שלפני 20 דקות לקפה של אחרי 20 דקות. טוב, אבל הבאתי שם את כל הדוגמאות, כדי להסתכל, הבאתי שם את כל הדוגמאות בצורה מסודרת.
תודה רבה,
הרב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
עם ישראל מתקרב לאבא שבשמיים. בעקבות המצב, משפחות רבות רוצות להצטרף וליהנות מאור השבת. ארגון ושמרו מעניק להם בזכותכם בלי עלות ערכת שבת מלאה. עזרו לנו ורכשו עבורם את הערכה בעלות חד פעמית של 770 שקלים בלבד. חייגו עכשיו 0547-580058 ושמרו כדי שעוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580058.
תגידו, אתם הצטרפתם כבר למכירה הסינית של עזר מציון?
עשרות מתנות, אין סוף זכויות. לרכישת כרטיסים חפשו עזר מציון.
מנקים, מחטאים ושומרים על ההיגיינה בבית בקלות. סדרת המוצרים 99.9 של סאנו מנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקים ביעילות ומבריקים את הבית. 99.9 של סאנו מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של משטחים בבית. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סאנו.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שם לכם מזמינים יקרים, 03-593-93, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולדכם המאזינים. נזכיכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. אפשר לשמוע גם את כל התוכניות וגם חידונים, הכל באותו קו, כוכבית 5047. וגם נזכיכם שמי שמעוניין ב... אלון השבועי שיוצא, יש אלון בגיליון, יש יותר בהרחבה, יכול לשלוח בקשה למייל שכתובתו HL 5047 5047 HL 5047 5047, וישלחו לו את המייל כל שבוע, את האלון כל שבוע במייל. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
כן, שלום כבוד הרב. רציתי לשאול בעניין מה שהרב דיבר מיד בהתחלה, בעניין מוקצה, אם הוא למעשה אישה דבר באיסור, והוא צריך להוריד את זה, אז גם יש כזה דבר שאם זה...
מה זה אישה דבר באיסור וצריך להוריד את זה?
צריך להוריד תפשיל. הוא אישה באיסור תפשיל, הוא צריך להוריד את זה, כי הוא אישה באיסור, אז כל רגע יש איסור, כן?
כן.
השאלה, אם זה נגמר, אם נגמר הבישול, אז זה גם גומרו בידי אדם, וזה לא מוקצה?
זה לא מוקצה, יש פה שתי דברים. מוקצה ולא מוקצה זה שאלה אם זה ראוי לאכילה או לא ראוי לאכילה. פה אתה אומר שזה כן ראוי לאכילה, רק יש פה בעיה צדדית שאסור לא לנות מזה, אבל אנשים אחרים יכולים לנות מזה למשל, זה לא מוקצה. אדם שישעה באיסור הוא צריך להוריד, זה לא הופך להיות מוקצה, כי אנשים אחרים יכולים לנות מזה.
אבל בין השמשות זה היה לא ראוי.
אתה מדבר שבין השמשות, עוד פעם, אתה מדבר שבין השמשות זה היה לא ראוי לאכילה, זה אתה מדבר?
נכון.
משהו אחר, כן. אם בבין השמשות זה לא ראוי לאכילה, ובמהלך השבת זה נהיה ראוי, אז מה אנחנו אמרנו? שזה לא מוקצה. למה זה לא מוקצה? כי זה גומר בידי אדם, כי זה אמור להיות ראוי לאכילה. עכשיו אתה בא ושואל, הרי לכאורה גם אחרי שזה יהיה ראוי לאכילה, יהיה אסור לאכול את זה.
כן.
נכון, אתה צודק, אבל למי יהיה אסור לאכול את זה? לאותו בן אדם, לאנשים אחרים כן אם מותר לאכול את זה. אז עדיין זה לא מוקצה.
למה? לאנשים אחרים מותר להשעות?
לא מותר להשעות. זה שהשעה בעבר על איסור, זה לא אוסר את זה על כולם. אם זה היה למשל היה... שוגג, אז אנשים אחרים מותר לנות. אם זה באמת היה מזיד, אז אתה צודק, אז לאף אחד אסור לנות מזה. אבל אם זה היה שוגג,
אז כאילו ביחס לאנשים אחרים זה נקרא גומרו בידי אדם?
כיוון שזה ראוי לאנשים אחרים, אז זה נקרא גומרו בידי אדם כלפי אנשים אחרים. אבל אם באמת זה מצב כזה שאסור לכולם ליהנות מזה, אז אתה צודק, חשבון שלך נכון.
אבל הבן אדם אחר גם היה צריך להוריד את התפשיל, לא? כדי לא להכשיל את הבן אדם, הרי כתוב שצריך להוריד את התפשיל.
כן, אבל בן אדם אחר לא ידע שזה יקרה הדבר הזה. בן אדם אחר לא עשה את האיסור שהיה, אז הוא לא ידע שיש פה איסור. רק בן אדם שעשה את האיסור שהיה. אז כלפי כל אלו שלא יודעים, זה נקרא גומרו בידי אדם. אבל רק אם זה שוגג, לא מזיד.
כן. תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
ערב טוב, שלום הרב. תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול את הרב, יש ביור הלכה בסימן שינטת זין שמסתפק לגבי אם אדם צד ציפור לתוך ביבר שאין לו חלונות, שאין לו תקרה.
כן.
שלום?
כן, כן, בתחילת שינטת זין, כן.
כן, נכון. אני רציתי לשאול איך ייתכן מצב ש... כאילו, זה עדיין לא ניצוד.
הביאור הלכה שם מדבר שאדם מכניס בעל חי ממקום פתוח, מאוויר העולם, חירות העולם, לתוך מקום סגור, שבמקום הסגור הזה יש לו חלונות או שאין לו תקרה. שהוא צמצם לו קצת את האפשרות, זאת אומרת, הבעל חי רואה את החלון, רואה את התגרה ויכול לצאת, אבל הוא עדיין קצת חנוק, כי ממין השמאלה הוא לא פסוח לגמרי. זה אומר שיכול להיות שאף על פי שבאמת לא גרמתי לו אפשרות לא לצאת כי הוא יכול לצאת, הוא אומר זה כן צידה. זה שהכנסת אותו מחירות העולם למקום מגודר, אפילו שהוא יכול לצאת משם בקלות, זה נקרא כאין צדה. וככה הוא נוקט להלכה, שזה אסור לדרבנן.
הוא מביא את התוספתא, נכון, אבל עדיין אני לא מבין, אם אין תקרה, אז
הוא
יכול לצאת מתי שהוא רוצה. זה כמו...
כן, אבל ככה הוא יכול לצאת, ככה הוא יכול לצאת בהליכה ובמעוף, וככה הוא צריך דווקא לעוף. זה מצמצם לו קצת האפשרות, הוא מרגיש קצת חנוק.
כן, אבל אני הבנתי שסוד צעד לשלול חירות מהבעל חי.
זה דאורייתא.
זה שלילת חירות.
יש שלילת חירות, זה דאורייתא, ויש צמצום חירות, זה דרבנן. הביאור הלכה דן פה על החלק של הדרבנן. אז באמת שמעיקר הדין זה כלום, כי זה אפילו לא צמצום, כי יכול לצמצם את זה שהוא רוצה, זה סבדלת.
זה כמו מיר זה, רבונו לגדרו, כמו מיר
זה. בדיוק, זה מה שהוא אומר. כאין צדה, זה נראה כמו צדה. זה שאתה מכניס אותו מחירות העולם למקום קצת סגור, זה נראה כאין צדה. ולכך הוא נוקט להלכה, זה עשור מדרבנן. אם זה במינון ניצות, כן? ברוך תהיה. מה אומר מבלי ברק? יש לנו אפשרות לעוד מאזין? שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב לגבי מקפיא... כי יש לנו 50 שניות לסיום.
כן. מקפיא שבפתיחתו מפסיק משהו לעבוד שם. מותר להגיד לקטן לפתוח?
קטן הוא לא גוי של שבת, ואסור להגיד לקטן לעשות שום דבר עבירה. אם הקטן לא יודע שבפתיחת המקרה קורה משהו, זה נקרא מתעסק, אז אפשר להקל בכזה דבר, אם זה לצורכו של קטן, דהיינו שיש לו איזה שוקולד או איזה משהו במקרר, שאז במתעסק נסמוך על הפוסקים שזה רק דרבנן, ואז נסמוך על הרשב"א שבדרבנן מותר להגיד לקטן, לעשות איסור לצורכו. אז אם מדובר באמת בדברים מאוד חשובים, שכל הסלטים והיין והכל במקרר, ויש לך אפשרות לתת לקטן משהו במקרר, אז אפשר להקל באופן הזה.
אוקיי,
ולמה
לגדול זה אסור? למה לא נגיד סיכר שזה לא נחלה בדרבנן?
זה ניחלה, קודם כל זה לא בטוח שזה פסיק רשע וגם זה ניחלה. ברוך תהיה, כאן הגיע תוכניתנו לסיומה, תודה וברכה לכם, אז אם שהייתם איתנו וחכמתם אותם, תודה רבה ליוסי בן חיים ולשלמה פולק. נשוב ונשתבע בעזרת השם, יום ראשון בלילה 10 בלילה, חידון הלכה למעשה, יהיו שלום, שבת שלום.